נופלים, ועל זה התפללנו, רחמן, וכאילו סוכה דוד המפל, את כל זה התבאר לנו בפרקים שעברו. זו מסכתה מאוד מאוד חשובה, שראוי וכדאי ללמוד אותה ולחזור עליה מדי פעם, כי היא מעצימה בתוכנו את ההבנה של הקשר הדוק בין ישראל לבין המציאות האלוקית שהוא דבק בה. כמו שהרב אומר, שאי אפשר לאדם להיפרד מהדבקות האלוקית, ואי אפשר לכנסת ישראל להיפרד מצור גישה אל אלוהי ישראל. כן? זה שייך אל האי אפשר, זה לא שייך אל הבחירה, אל מה שאפשר שיחול ואפשר שלא, מה שנקרא מציאות במקרה, מציאות האפשר. זה שייך אל האי אפשר, למציאות העצמותית, תמיד זו האמת, האמת ואין בלתה. טוב. אבל דווקא כשאנחנו עומדים ומעמיקים במציאות האלוקית של ישראל, אז גדלה התמיהה על הצרות שתוכפות והאיסורים הנוראיים שעוברים על עם ישראל. כי זה שעם ישראל זו מציאות מפעולה שלא מסוגלת להביע את עצמה במישור לאורך זמן בעולם הזה, זה שייך אל כישלונו של העולם הזה. אבל עם ישראל עבר במהלך ההיסטוריה ייסורים נוראים כאלה, כאילו נראה, וכך טענו כלפינו המיני, ויש פה בפרקים הללו של נצח ישראל, יש פה הרבה התנצחות באופן נסתר עם טענות המיני, טענות המינות, כי המהר"ל כותב את ספרו, הוא לא חי על אי בודד, יש סביבה שהיא מנגחת את עם ישראל ורואה בו סיר לעזאזל, וזו לא המצאה של הכמרים, אלא זה לכאורה המהלך שההיסטוריה כולה מעידה עליו, כי עם ישראל בתור עם והדת הישראלית היהודית הם לא רק מציאות נפולה שלא מצליחה לבוא לידי ביטוי ולכונן ממלכה לאורך זמן, אלא זו מציאות שתוחפים עליה ייסורים וצרות נוראים של שריפות וסקילות ושל מציאות נוראה של רדיפות וגירושים. ועל זה יש לשאול, אם כן, מאחר שהבחירה האלוקית בישראל אין לדבר הזה שום השתנות כלל, כי השם יתברך לא עזב אותם, ושכינתו יתברך עם ישראל אף כשהם בגלות ובזורים בין האומות. אם כן, יש לך לשאול למה זה ועל מה זה באו על אותם שהם עם השם ריבוי הצרות המשונות, והרי העובדי גילולים חוטאים הם, ולא מצאנו שבאו עליהם פוענויות כמו שבא על אותם שהם עם השם. שזה לא יספיק התשובה שהחטא הוא היה הגורם, באשר אין ספק שנמצא חטא גם כן משאר עובדי גילולים יותר ויותר, ולא בא עליהם הפורענויות כל כך. אז צריך לדקדק בדברי המהר"ל, כי שאלה דומה שאלה המהר"ל כבר בראש פרק ב', שם שאלנו מדוע עם ישראל מצאים שהוא חוטא יותר מכל שאר עובדי גילולים. לכאורה אם הוא חוטא יותר, אז גם ראוי שהוא יקבל עונשים גדולים יותר. אבל פה השאלה בפרק י' ד' היא בעקבות מה שהתברר לנו בפרקים האחרונים, שהשכינה בישראל זה מצב קבוע, מתמיד, שאי אפשר בלתו. כשהקדוש ברוך הוא מגלה את עם ישראל, שכינה לא עוזב את ישראל וגולה יחד איתם. זאת אומרת, המציאות האלוקית, עם ישראל בתור מציאות אלוקית, שהחטא לא פוגע ולא נוגע בה, לא מרחיק אותה. החטא הוא נורא והיום, אבל הוא לא מרחיק את עם ישראל מלהיות קשור ודבוק ועזוק בקשר אלוקי. אנחנו שואלים איך להבין את המציאות הזו שבעם, ששכינה שורה בתוכו והקדוש ברוך הוא השגחתו תמיד על עם ישראל, ואף על פי כן תוכפים עליו צרות נוראיות כאלה. ואם תאמר שהחטא הוא סיבה לעונש הזה, אבל מדוע זה שעם ישראל יש בתוכו שכינה זה סיבה למה העונשים שעוברים על עם ישראל הם יותר גדולים, שיטתיים, באופן שעם ישראל כמעט ולא מצליח להימלט מן העונשים הללו. אז אנחנו באים, זה מופיע פה בצורה של תמיהה, ואנחנו צריכים להבין שאנחנו בעצם עוסקים פה, נכנסים פה לסוגיה מאוד מאוד חשובה, כי עוד מעט, מיד בפרק הבא ושאחריו אנחנו נכנסים לתוך הסוגיה של המלכות הרביעית, מה שהיום אנחנו נקרא לזה ספיחיה או תולדותיה, זה התרבות המערבית, ויש פה התמודדות עם איזו עוצמה מאוד מאוד גדולה של התבוננות אחרת על העולם אשר אמונת ישראל. וההתמודדות הזו היא רצופה אסונות גדולים לאומתנו במהלך ההיסטוריה, וכהקדמה לכל זה עומד הפרק שלנו, פרק י' פרק י' זה פרק בירק מעבר בין המסכתה הזו שנקראת נצח ישראל, הדבקות הלוקית בישראל, ובין ההתמודדות שלנו אל מול אומות העולם ואל מול העוצמה והשיטתיות של המלכות הרביעית. ופרק י' זה פרק מאוד מאוד חשוב, והפרק הזה פותח בשאלה קודם כל איך להבין את המציאות הזו של עם ישראל ששכינה שורה בתוכו והשם אלוקיו אימו ואב בגלות, והמציאות העוצמתית הזו והעצמותית הזאת החטא לא פוגע ולא נוגע בה, לא מרחיק אותה, כי זה עצם עצמנו, ואי אפשר לאדם להיפרד מהדבקות אלוקית. ומדוע זה בתור גורם כל כך דומיננטי בהבנת עם ישראל ומקומו בהיסטוריה, מדוע זה נראה לנו שהוא דווקא גורם שהעונשים שיעברו על עם ישראל יותר חמורים? זה הרי בעצם מה שאנחנו לומדים פה בפרק הזה. אנחנו לומדים למה העובדה שעם ישראל שוכנת בו שכינה, זה גורם שהעונשים שיעברו על עם ישראל יהיו מצד אחד יותר חמורים, מצד שני סוג אחר של עונשים, לא עונשים של כליה, של נטישה, אלא עונשים של תיקון. ההתבוננות הזו על המהלך ההיסטורי הקשה, המחליש, כמעט נאמר שעומד כל רגע להביא את עם ישראל על סיפו של כליות, נראה לנו ככה, מציאות קטסטרופלית כזאת. מדוע המציאות הזאת שנגרמת בגלל שעם ישראל שכינה בתוכו, כי זה הדבר שמייחד את עם ישראל, אז איך להתבונן על מסכת העונשים הזאת, מסכת היסורים הללו? זה נוגע כמובן קודם כל היסורים בגלות, אבל זה גם נוגע למהלך שאנחנו עוברים פה בארץ, אם כי זה מהלך קצת אחר. מכל מקום, אנחנו מדברים על עם ישראל ששכינה שורה בתוכו, וצרות תוחפות אותו, צרות ויסורים נוראים, וכנראה הגורם לזה, אנחנו צריכים ללמוד להתבונן על העונשים הללו ועל היסורים הללו, מתוך ההבנה שעם ישראל שורה בו שכינה. אז לפי גודל השאלה, כך צריכה להיות עומק התשובה. הנה, על זה יש תשובה גדולה מאוד. כי לגודל הקושייה הזאת לא יספיק לתשובה, רק בהרבה פנים, עד שיסולק השאלה מכל וכל. יש פה עכשיו שני פרקים שעוסקים לתת מענה לשאלה הזאת, והתשובות הן שונות מצד, אבל הן משלימות זו איזו. קודם כל יש כלל מאוד חשוב. יש לך לדעת כי המכות אשר באו על ישראל, המכות הגדולות, לשלם עונשם. ייסורים באים כדי להעניש על חטאים, אבל העונש הזה, כפי שאנחנו נראה, זה עונש של תיקון, עונש של ריפוי. הוא בא עליהם העונש יותר ממה שבא על שום אומה בעולם, ולכן באו עליהם צרות תחופות יותר. אכן דבר זה, כי העונש של החוטאי הוא על שעשה דבר הבלתי ראוי לו. ואין ספק כי ישראל הם יותר רחוקים מן החטא משאר אומה, והחטא אין ראוי להם כלל, כי למעלת קדושתם, בגלל שעם ישראל שכינה שורה בתוכו, בגלל שהאישיות של האומה זו אישיות אלוהית, לכן אין ראוי להם החטא כלל. ולפיכך החטא אצלם יותר נחשב היציאה מן הראוי ממה שנחשב החטא לעובדי גילולים, לכך הם נענשים. אבל העובדי גילולים אינם נענשים על חטאם כמו ישראל. קודם כל זאת תשובה פשוטה. קודם כל מתחילים עם האחיזה בדבר הפשוט. לגודל הקדושה והשייכות של עם ישראל למציאות אלוקית, לא בתור תכלית, לא בתור תפקיד. הדבקות אלוקית היא לא תפקיד שלנו. היא לא תפקיד, היא נקודת מוצא של חיים. אישיות כזו שהשייכות הרוחנית שלה, מה שיביא אותה למנוחה, מה שיסדר את כוחות האישיות שלה בשלווה, זה שהיא תהיה מעוגנת במציאות אלוקית, תהיה שורה במציאות אלוקית, תחיה מתוך אמונה אלוקית, תיגש אל העולם הזה מתוך פרספקטיבה מאמינה. כל אותם מעשים שהם ביטוי של אמונה אחרת, זו בגידה נוראה יותר בעצמיות ואישיות. מה שגורם את העונשים זה הפרת האיזון שיש בין עצם האישיות לבין החיים בפועל בעולם הזה. הפער הזה שקיים בין העצם שכבר מונח בנו, לא מה שמבוקש מאיתנו, לא מה שראוי לעשות, אלא מה שהוא כבר טבוע בתוך האישיות, לבין היכולת לחיות את זה בפועל, או הסביבה, היחס אל העולם הזה, כשהוא מקטין את האדם לעסוק לנצל את העולם הזה של ההווה באישיות כזו שעניינה לחיות את העולם מתוך אמונת העתיד, כמו שאנחנו למדנו כל הזמן. כלומר, אדם כזה שאישיות שלו וכוחות נפשו ואמונתו הם תבועים מוטבעים בו, מוכשרים להעמיד אותו על כל מתוך מציאות של גודל, מציאות של אמונת העתיד, ולחיות את העולם מתוך אמונה כזאת. והוא חי את העולם בצורה כל כך נמוכה, כל כך רפוסה, מנסה לנצל, ללחך פנחה, לנצל את העולם הזה, את הרגעים של ההווה, כדי לגרום הנאה של העכשיו על חשבון העתיד הגדול שמסוגל להיות. אז ככל שהאישיות היא יותר גדולה ועצומה, כל שמה שטבוע בה זו מסוגלות לאיכות יותר גדולה של חיי אמונה, אז העונש הוא יותר גדול, לא בגלל שזה לא עונש של נקמה, קודם כל זה עונש של תוצאה. ותכף אנחנו נראה תיקון, אבל קודם כל זה תוצאה, זו תוצאה מחויבת מהפרת האיזון, כי החטא יש לו מובן סובייקטיבי ביחס לאישיות. חטא זו החטאה, חטא זה לחיות מתוך פספוס, מתוך זיוף. וזה כלל מאוד חשוב רבותיי, שכל, כמו שכותב הרב באורות בלקראת סוף פרק א' של אורות ישראל, פרק א', פסקה לא זוכר, אולי ת' ו', כותב הרב, או י' כותב הרב, סליחה, כל מה שהוא ראוי לעשות כבר הוא טבוע במהות השכל וההוויה של עכשיו. פירוש, כשאנחנו מדברים על המציאות של עם ישראל שחי על פי אמונתו, זה לא משהו שעם ישראל ראוי שיעשה, והחטא הוא לערך מה שהיה מצופה מהם ולא עשו, אלא זה כבר מונח עכשיו טבוע כבר באישיות. לחיות חיי אמונה, כמובן להוציא מן הכוח אל הפועל לחיות על פי מה שכבר מונח בנו, על פי מה שכבר טבוע בנו, פי מה שמונח באישיותנו. נמצא שהחטא הוא תוצאה, החטא הוא לא נקמה, לא היית ראוי לעשות כך ולא עשית, תקבל עונש, אלא אתה כזה או אני כזה, מדוע החיים שלי לא מביאים את זה? מדוע היחס שלי למציאות הוא מביא תפיסה אחרת, אמונה אחרת, השתייכות אחרת? וחוסר האיזון הזה יוצר את החטא. אם כן, גודל החטא מחייב, הפרת האיזון הזו מחייבת את התגובות שמתחוללות במציאות. זה העונש. יש קודם כל את עצם החטא, שזה הפער או החיסרון או הזיוף, ההחטאה, הבגידה הזו שאדם בוגד בנשמתו במה שכבר מונח בו וטבוע בו. והעונש זו תוצאה של הפרת האיזון. ובאולי יאמר, אם כן, מה מעלתם בעמי שהם זרע אברהם יצחק ויעקב? הרי יוצא שכרם בהפסדם. כלומר, לברום מציאות כזו שלא מסוגלת בתוך העולם הזה לחיות באופן ישר, פשוט, מתבקש מאליו, את הגובה שהיא מעוטד לו, זה פיצוץ. זה ליצור מציאות שהיא פיצוץ. קפסולה כזו, שבתוכה נמצאים שני גורמים, שברגע שהם יבואו במגע, הם יחוללו פיצוץ אדיר. איזה בניין יכול להיוולד מזה? התשובה על זה, כי גם זה לעומת זה. כי אם ישראל קרובים אל העונש מן הטעם אשר אמרנו כי החטא אין ראוי להם, ולפיכך אשר מדבר המדקדק עמם כחוט השערה, כמו שדרשו זל על הפסוק וסביבם נסערה מאוד, שהשם מדבר המדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, אבל כך גם השם מדברך בשביל מצווה אחת קטנה אשר ישראל עושים, נותן להם שכר גדול מאוד. דבר זה אינו נוהג אצל העובדי גילולים. זאת אומרת, כיוון שהמציאות האלוקית היא שכוחנת בנו, שרויה בנו, אז כל מעשה שאנחנו עושים שהוא מביע את האמונה הזאת, כמובן הוא מוציא לפועל את האישיות הזו. אנחנו באמת אלוקים, אנחנו מסוגלים באמת להמשיך קדושה אל המציאות. אז ביחס לכל עובדי גילולים, ביחס לכל הגויים, שאצלהם להיות שייך לאלוקים זו שאיפה, זה אידאל, כלומר במובן הזה שזה רצון להיות שייך לזה, אבל למעשיהם באמת נותנים ביטוי רק לצד האנושי שלהם. לכן העבירות שלהם, החטאים של הגוי, ביחס אל מצבם של הגוי, הם לא חטאים כל כך עצומים. זה לא גורם הפרת איזון כל כך דרסטית. אבל גם המעשים שלהם, אפילו כשהם מתפללים, מקריבים קורבנות, לא יודע בדיוק מה זה, זה ביטוי אולי למעבעים האנושיים, אבל זה לא ממשיך קדושה אל המציאות. אנחנו, שהקדושה מונחת בתוכנו, תבועה באישיותנו, השכינה שורה בנו, המציאות הזאת של עם, ששכינה שורה בתוכנו, שהבחירה האלוקית היא תעודת הזהות שלו, היא מעניקה לו זהות, והוא צריך לחיות את האמונה הזו בעולם הזה, באמת זה עם שהוא קרוב לעונש. כי כשהעם הזה לא יחיה על פי גובה אמונתו, אלא יחיה על פי מה שהעולם הזה ידרוש ממנו, כן? אם לא יבוא מתוך מחשבה, מתוך אמונה גדולה, באמת הוא עלול לחטא. אבל כשהוא כן עושה מצווה וממשיך קדושה, הרי הוא מוביע פה משהו אמיתי. משהו אמיתי, קדושה אמיתית, אלוקית הולכת ויוצאת אל הפועל. באמת נצחיות כזו הולכת וחושפת לנו מבט חדש, והשתייכות חדשה לעולם הזה, וכל זה שייך בגלל העוצמה והעצמות שיש בישראל. טוב, זה באור אחד. יותר פשוט. על גבי זה, מגיע עוד ברור יותר עמוק. ועל יבשלך, הרי בפרשת בחוקותיי, שמזכיר הכתוב הברכות שיהיה להם על המצוות, והם אינם כל כך הרבה, כמו הכללות שהם הרבה מאוד. כן? כי הברכות זה י"ב פסוקים, משהו כזה. הכללות זה... כל אחד מכיר, הרי לא מפסיקים. זה בשניים מקו אחד תרגום, זה הרבה לקרוא איזה... הרבה כללות יש בפרשת עם בחוקותיי. ברכות, הקשבוך הוא לא משקיע כזה כל כך בתורה. קצת כתוב ברכות. כללות, יש ריבוי גדול מאוד. אז נראה יותר שהם קרובים לעונש, יותר מאשר שהם קרובים לשכר. דבר זה אין קשיה. כי הברכות הם לישראל כסדר, שהם מאלף עד תו. כי מתחילים באלף עם בחוקותיי, ומסיימים והולך אתכם קוממיות בתו, וזה נכון גם בפרשת כי תבוא. ואחר הסדר, כלומר, יש ברכות, בתוך הברכות, תכף נראה את זה יותר, אבל אני רק רוצה להבין את המילים, בתוך הברכות יש ברכה אחת עיקרית שהיא מופיעה מתוך הרדוקציה, מתוך העריכה של הברכות, וזה הסדר. הקדוש הוא מברך אותנו בסדר, כלומר, שיהיה סדר, שהחיים יהיו מסודרים. אחר הסדר נמשך הכל. מי ששאר אל הסדר, אחר הסדר נמשך הכל. הן העולם הזה, והן העולם הבא. ותכף נראה שהסדר הזה, זו ברכת השלום. זה הכלי שמקבל ברכה. זה לימוד מאוד גדול דרך אגב, גם בישיבה, וגם בחיים בכלל, בצבא ובמקומות אחרים. ובכלל, ובכלל ברכות אלו, הם הכל. שהם מאלף עד תו, ובזה יש הכל. אבל הכללות הן שלא כסדר, ואין דבר נמשך אחר הכללות כאשר הן שלא כסדר, ובהפך הסדר. לכך אין הכללות שבאו על הסדר כמו הברכות, כי הברכות שהיה בכלל הזה בכלל הכל, כלומר שהכל נכלל בזה. יש פה איזה קצת שיבוש בלשון, גם ברב ארטמן הוא מתלבט מה הפשט בביטוי הזה, אבל שהיה בכלל הזה נכלל הכל, אולי צריך לקרוא ככה. שהיה בכלל הזה נכלל הכל, הוא מאלף התאב, הוא הכל. יותר מזה, כי הדבר שהוא כסדר נשאר קיים. ואף אם יש להם ביטול לזמן מה חוזר הכל לסדר וזה מניעה ברכות, אבל כללות הפוכות, שמתחילים בו, ואם לא תשמעו, ומסיימים בה, ביד משה. וזה, לפי שהדבר שהוא הפוך, אינו קיים. ואם הוא לזמן מה אי אפשר שיהיה קיים וחוזר הכל אל הסדר. רק הכללות הם הפוכים, ואין בהם הכל. שמתחילים בוו ומסיימים בה, ואין בזה הכל. כלומר, בברכות מופיע משהו איכותי, בכללות מופיע ריבוי כמותי. האיכות שמופיעה בברכות זו ההשתייכות אל סדר אחר. הסדר, למדנו במהר"ל בתחילת תפארת ובתחילת נתיבות עולם, סדר פירושו של דבר שכל הפרטים מקושרים, מאורגנים, כי כולם ביטוי של עומר שורשי אחד. כשהכל מסודר, לא צריך לעבוד על כל פרט בנפרד. כשכל המציאות מתעלה, שכל המציאות נוסף לחי, ממילא הכל מתעלה ביחד איתה. כי כל האיברים, כל החוליות, קשורות אחת בשנייה. אז הברכות לישראל... הן ברכות בשורש המציאות. הכל מתברך. הרצון הטוב הולך ונוזל, מזיל לפלגיו, ממלא שפעת ברכה את הכל. והכל כאשר לכל הולך ומתעלה. איפה רואים את זה בברכות? למה הברכות לא מונות את כל הפרטים שמתמלאים ברכה? לא צריך לדבר על הפרטים. כי החידוש הגדול בברכה שאתה משתייך לעולם שכולו ברכה. ששורש החיים מלא ברכה. כיוון ששורש החיים מלא ברכה, הכל נכלל בכל. איפה זה מופיע בברכות? זה מופיע בברכות, במה שהברכות מתחילות באלף ונגמרות בתף. יש בזה שני רמזים. אחד, שהברכות הן כסדר, המציאות היא כסדר. יש גורם שמשפיע ברכה, ומן המציאות הפנימית מתמלאת ברכה, ומן המציאות הפנימית המציאות החיצונית, ומן המציאות החיצונית ההשלכות של זה, ומן ההשלכות של זה הסביבה הקרובה, ומן הסביבה הקרובה הסביבה הרוגה, והכל במעגלים, הכל הולך ומתמלא ברכה. שתיים, רמז לזה, זה שהברכות מתחילות מאלף ועטף, פרשות דבר, שהכל נכלל בזה. אחד, כסדר, שתיים, שהכל נכלל בזה. אבל הכללות, לעם ישראל זה לא, חטאתם, אתם משתייכים לסדר של חורבן. לא. לא משתייכים לסדר של חורבן. זה לא חורבן שאי אפשר להימלט ממנו, כי עבירה גוררת עבירה, חיסרון גורר חיסרון, חטא גורר חטא, ובסופו של דבר, אנחנו נהיה שייכים אל החורבן. לא. הכללות פירושו דבר, יציאה מן הסדר. כיוון שיש יציאה מן הסדר, כל דבר באופן פרטי הולך ונרכב. למה צריך את הריבוי הכמותי בכללות? את הריבוי הכמותי צריך בכללות, בגלל שבאמת כל חוליה בחיים, כל פינה בחיים, יש לה ריקבון משלה. אין פה השתייכות לאיזה שורש אחד, שורש מציאות אחד שהולך ונפגם, הולך ונרכב, הולך ומתקלה, נאבד, ומעין כל המציאות כולה נאבדת. לא. ולכן, גם הסדר הוא הפוך. מתחיל בו' ונגמר בה'. יש פה איזה מציאות מבולבלת, כמה שיש מציאות מבולבלת, יאמר המהר"ל בהמשך, לכן ברור, וגם אמר את זה פה, לכן ברור שזה דבר זמני. כי החתירה של המציאות לחזור חזרה אל הסדר, לחזור לארגן את המציאות באופן ישר, באופן מאורגן, באופן ששר לצורה אחת, חתירה הזו מבטיחה לנו שאנחנו נחלץ מן המצב של הכללה. וזה הדבר המיוחד ששייך לישראל. אז הכללות הן פרטיות, ועניינם היציאה מן הסדר, ולכן יש ריבוי כמותי, אבל זה בעצם סימן לזה שהפגם הוא לא שורשי איכותי, אלא חיצוני. דבר זה אמר דוד, חישבתי דרכי, ואשיבה רגלי, רגלי אל אדבותיך. מה פירוש הפסוק? רבי מנחם, חתנו של רבי אליעזר בר חנינה, הסביר כך. אמר דוד, חישבתי מה שכתוב בתורה, אם בחוקותיי תלכו. מה כתיב תמן? ונתתי שלום בארץ. לעומת זאת כתוב, ואם לא תשמעו, ויספתי ליסרה אתכם. חישבתי את זה, אז ראיתי לאן כדאי להיות שייך. כדאי להיות שייך לברכת השלום, או כדאי חס ושלום להיות שייך לאיסורים. אז מי שמתבונן כך על העולם, מוצא שרגליו מוליכות אותו לבית המדרש. רבי חייא בשם רבי אבא אמר, חישבתי ברכות מאלף ועטב, וחישבתי כללות מנווה ועדי, ולא עוד אלא שאין הפוכות. כיצד? אם זכיתם, אני הופך לכם הכללות לברכה. עד כאן. הנה לדעת רבי מנחם בן דוד לומר, כי כאשר יחשב הברכות, נאמר בהן ונתתי שלום בארץ. ובשלום הוא הכל. לכן אנחנו עם שכל כך אוהב שלום. כי שלום, המהר"ל מסביר, זה הכל בעל מקומו בשלום. שלום זה הכלי שמחזיק ברכה. מה זה שלום? שלום זה שהכל מסודר על מקומו. כל דבר משתבץ במקומו, לא עובר את גבולו, וכולם יחד נכללים להיות כלי אחד שממלא את הכל ברכה. שלום זה הסדר הזה. הכל בא בשלום. אדם שחסר לו שלום, זה אומר שיש לו ארגז כלים, יש לו כישרונות, אבל הם מבולבלים. והוא לא יודע איזו מידה לשלוף באיזו מציאות. לכן גם אין לו שלווה. יש לו הפרעה נפשית, יש לו פיזור הנפש. כל החלקים נמצאים, וזה מפוזר, זה לא מסודר. אין לו אמונה אחת שמארגנת את כל הכוחות למטרה אחת. אז כשאין שלום, אז יש בלבול, יש מלחמה כל הזמן, בין ערך לערך, בין כוח לכוח. כל החיים זה התלבטות אחת גדולה, ספקנות אחת גדולה. יש היום כאלו שרוצים להפוך את התורה להיות יותר שיירת לשיח האפיסטמי, לשיח המדעי האקדמי. אז מרוממים את הצד של הספקנות. Okay? הכל מסופק, הכל מבולבל, מתלמד באמת. אנחנו חיים בעולם של המון התנגשויות בין ערכים, התורה והמודרנה, החדש וישן. לא אומר שאין בזה דבר אמיתי, וגם זה לא כל כך חשוב, אני אומר, אבל רק אומר שאנחנו פה לומדים במהר"ל כמה השלום זה כלי. יכול להיות שהכלי הזה צריך להעמיק. ויכול להיות, הרב כותב בעצמו, שבגלל שאדם רוצה לבנות כלי של שלום, על חשבון, יכול שבשלום הראשון יבוא עומק. כי אם בשנה הראשונה שהוא נכנס לישיבה, מיד הוא ייפגש עם דעות ורעיונות שנובעים ממקורות שונים. כאן לימד גם רבי נחמן, גם הרב דורות הקודש, כאן לימד תורת הסוציאליזם, גם... הוא נפתח. יש לו המון רעיונות, אבל הם לא יוצרים אצלו כניחת, הם יוצרים אצלו התנגשויות כל הזמן. סתירה, התנגשויות. יש אנשים שאומרים, זה האדם הבוגר. ששאלו אותו, מה אתה חושב? הוא אומר, אני מתלבט, אני מסתפק, אני לא יודע. כן? וזה מחלחל עד לשאלה, מה אתה עושה שנה הבאה? שאחד יודע מה הוא עושה, זה לא הרציני. שאחד, אני מתלבט. זה האדם המתלבט. צריך לדעת, ואז יוצרים תפיסה כזו, כשבשנים הראשונות, לא מסוגלים לבנות תפיסה מגובשת, או אפילו תפיסה מתגבשת, אלא בונים אותה מחלקים, מתלל גבי תלל מכל מיני רעיונות. אז קודם כל, שום שיטה, בדרך כלל לא לומדים אותה באמת לעומקה, כי כל הזמן אתה חי אותה בסתיר. דבר שני, אבל נוצר את התפיסה הזו, שיהדות, הצד הדיאלקטי, הצד שמערוד הרזים בין כוחות שונים, שהוא בלתי פתיר, זה הרוממות של היהדות. לא. אצלנו, ברוך השם, השלום הוא כלי של ברכה. אלא מה, יכול להיות שכדי לבנות את השלום בהתחלה, אז אנחנו לא נפגוש את הקצוות, לא נפגוש את הדעות השונות שמפרות. בסדר, זה מחיר שכדאי לשלם בהתחלה, כדי שיבנה כלי שבתוכו תושפע ברכה. מתוך כך יש מקום להיפגש עם מרחבים שונים ודעות שונות, שיש דעות כאלה, איך שכולם מצטרפות להיות בניין אחד, כי יש לי כלי לקבל את הברכה. זה שייך פה לברכת השלום. לדעת רבי מנחם בדוד לומר, כי כאשר יחשב אהרון נאמר בהן, ונתתי שלום בארץ, ובשלום הוא הכל. וכן, שאר ברכות שנתן השם בעל ישראל, נתן להם ברכות שם הכל. אבל אצל החטא, ויספתי ליסרה אתכם, כמו אדם שהוא מייסר את בנו להשיב אותו לדרך הטובה, כך השם גם מייסר את ישראל כדי לסלק מאיתם החטא. ולפיכך, אין המכות שמביא הקדוש ברוך הוא לישראל, רק לסלק החטא מהם. זה כבר עוד חידוש שלא הופיע מקודם. פה מופיע בדברי המהר"ל. מה למד רבי מנחם ברבי יוסי? עיקר הברכה זה השלום. עיקר הקללה נקראת בתורה ייסורים. ייסורים זה דבר שיש בו תיקון. זה דבר שיש בו כפרה. זה דבר שמצליח להפגיש את אדם עם עומק של אמונה. מחייב אותו לגייס תעצומות של אמונה. שהוא לא היה מחויב לגייס אותם אולי במהלך רגיל של חייו. אתם יודעים שיש אנשים, יש תופעה כזו, אנשים שנמצאים בעומק של צרה, למשל חס ושלום, נפטר להם מישהו קרוב, והם חייבים עכשיו לגייס תעצומות של אמונה. ובמשך שבעת ימי האבלות, הם אנשים מלאי עוצמות של אמונה שכולם מקבלים מהם ברכה. עכשיו נגמרים שבעת ימי האבלות. עכשיו הם צריכים, הם כבר לא יכולים לחזור לתפיסת אמונה הקטנה שהייתה קודם, אבל הם צריכים לכונן עכשיו כלים חדשים. יש להם תפקיד בעולם. כי כמו שהרב כותב, כי רגע באפו חיים ברצונו. הרגע הזה, שבו אדם פוגש את אף השם, את הכעס, את חרון האף, את הדין שפוגע בו, זה גם הרגע שבו הוא נולדים בו חיים חדשים ברצונו. כי זה הרגע שבו אדם מרגיש שמה שיש לו, זה בגלל שהקשבור רוצה לתת לה. זה עומק האמונה שמונח במפגש עם הרגע הזה של האף. אז האיסורים הללו יש להם תביד. באמת איסורים הם מרכים. לא רק במובן של, כלומר גם מה שאני אומר עכשיו זה אמת, אבל לא רק במובן של האדם שהגוף שלו מיוסר, אז הרוח שלו נעשית יותר דומיננטית וכו', כי אדם הצליח למעט חלבו ודמו. כמו שאנחנו אומרים בקבלת תענית, שאומרים במנחה לפני יום תענית, אומרים על מיעוט חלבי ודמי. מצליח, אבל לא רק זה, בגלל שבאמת איסורים הם מגדלים אמונה. לפגוש קרבת אלוקים אפשר בעולם בשתי קצוות, או במקום הכי גבוה או במקום הכי נמוך, או דור שכולו זכאי או דור שכולו חייב. אז האיסורים הללו איסורים הם מרקי, אז האיסורים הללו הם כבר בונים את הברכה, הם מחזירים אותנו חזרה אל הסדר. ולפיכך, אין המכות שמביא הקדוש ברוך ישראל, רק לסלק החטא מהם, ולא לכל אותם. הכתיב יספתי ליסר אתכם כמו אב שמייסר את בנו, רבי אבא פירש עוד. ראשית תתבונן בברכות. תמצא. כי אם שנראים הברכות מעטים לדוח ישראל בכל, לפי רק שמתחילים מאלף ומסיימים בתו, לומר כי בכלל המכות האלו יש הכל, מאלף ועד תו. אבל הכללות, עם ריבוים, אין הכללות האלו הם בכל חז ושלום. אך שנראים רבים אצל המקבל, אין הדבר הזה הרבה. נכון, אנחנו שחיים את פרטי החיים, זה נראה לנו שכל פרט הוא מתמוטט, לא מחזיק מעמד, לא מצליחים בשום דבר. אבל האמת היא שזה לא הרבה, כיוון ששורש המציאות נשאר עדיין מבורך. והסדר נשאר סדר של שלום. ולכן אפשר לחזור אל הסדר הזה. דבר זה מבואר, שהכל הוא בכלל הסדר, ואין נשאר דבר חוץ. לכן הסדר הוא מאוד חשוב, כי הסדר כולל הכל. שיש צורה אחת שהיא מארגנת את המציאות, אז הכל, גם בכל דבר שפוגשים, פוגשים, שוב פוגשים את הכל, את תמונת המציאות של הכל. זה גם חשוב מאוד בכלל, החיים, בוודאי חיים פה לתוך הישיבה. ועוד, כי הדבר שהוא שלא כסדר, זה שייך לסדר הלימוד, רבותיי. למה צריכים ללמוד לימוד כסדר? שוב, כדי שהדברים יתקשרו. עוד, כי הדבר שהוא כלא כסדר, זה מה שכתוב, שהכללות, ועוד אני הופך את הכללות לכם לברכה. הכללות עצמם, כיוון שהן יציאה מן הסדר, יש בהם כוח אדיר, מושך, שמחייב לתשובה. מחייב לחזור אל הסדר. מחייב לחזור אל המציאות הבריאה הנורמלית הזאת, שעם ישראל חי באמונתו, אמונה כזו, שמשימה כל פרט מחייו, קשור לאיכות הגדולה הזו שעם ישראל מאמין בה. זה מה שאומר פה רבינו כך. ועוד, כי הדבר שהוא שלא כסדר, השם יתברך מהפך אותו אל הסדר. אמנם, שיהיה ערך ושווי בין הטובות, או שיבוי בין הטובות שרואים לישראל כשם עושים רצון השם מקום אל ההפך, כאשר אין עושים רצונו, דבר זה ניחוס ודמיון כלל, ועל זה אמר דוד, חישבתי דרכי, ואשיב רגלי אל עדותיך. כלומר, מלבד זה צריך לדעת, שהברכות שאדם מקבל, ההשתייכות אל עולם עליון, והחורבן שהוא ממית על עצמו, כשהוא חוטא ביחס הכללות, אין בכלל ביניהם יחס. כך תראה הצרות המשונות שהן בישראל, הלא הדבר הזה יוצא מן סדר עולם. כל דבר שיוצא מסדר העולם, זה לא טבעי, זה לא נורמלי, גם למציאות החברתית, לאומית, שאנחנו מכירים בעולם ביחס לעמים אחרים. אצלנו זה משונה, זה משונה, זה חריג, זה יוצא מן הסדר. כל דבר שיוצא מסדר העולם, אי אפשר שיהיה קיים על עניין זה, כי השם ידבר סידר, שהכל מסודר, אי אפשר שלא יהיה חוזר אל הסדר. הדבר שהוא כסדר, אליו יש קיום, כשראוי אל הדבר שהוא כסדר הראוי. חשר תראה הכללות והצרות, דבר זהו שלא כסדר הראוי לישראל, עם האומה הקדושה. כך לא יהיה אל דבר שהוא יוצא מן הסדר אליו קיום, כך הכללות הם מאופחים, מתחיל מבה, מסיים בהי, דבר זהו דיבר בעריכות לכמה. מצוין. אז נמשיך פעם הבאה עם מוצא שם. זה דבר מאוד חשוב, תדעו לכם, זה סוגיות מאוד מאוד חשובות, מתבררות כל דבר שמצליח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל